אני באופן אישי אוהב מתים שמדברים. הם סביבנו, אנחנו לא מעיזים כמובן לומר לאף אחד שאנחנו רואים אותם, יחשבו שהשתגענו, אבל כולנו מנהלים איתם דיאלוג, יש שמנהלים דיאלוג שקט, פנימי, יש שמנהלים דיאלוג קולני, חיצוני. הרבה קשר יש לי למוות, הוא לא קיים עבורי, המתים אינם מתים, הם חיים, הם פשוט חיים. נדמה לי שגם עבור האורח הבא שלי, חיים באר, מבחירי סופרנו, חתן פרסים רבים, איש חבלים ואת הזמיר, המתים עבורו חיים. שנים אחרי שהחזיר את אמו לחיים, בחבלים הוא מחזיר את אביו, אברהם רחלבסקי, בספר חדש, צל ידו. חיים באר איתנו הבוקר, בוקר טוב חיים.
בוקר טוב גואל, בוקר טוב למאזינים, שלום לכולם.
בוא נדבר על מוות.
תשמע, אני ישבתי עכשיו עם כמה חברים מסביב לשולחן, אנחנו בחצי יום חופש כזה, חברי מאיר שור שואל אותי, תגיד לי, אתה בילדותך כבר הושפעת מהקומדיה האלוהית? ואמרתי לו, אתה יודע מה, אני זוכר את ימינו המשותפים בתיכון, ומורה לספרות, נחום אריאלי, דיבר על היצירה החשובה ביותר ביצירה של התרבות המערבית. הוא דיבר על הקומדיה האלוהית, והוא אמר, זה עונה על הפנטזיה הכי עמוקה שלנו, הרצון לפגוש את המתים שלנו, ולשוחח איתם, לברר איתם, לכעוס עליהם, לגמור חשבון. ואני זוכר שהיה לי מאוד קשה לקרוא את התרגום של אולסוונגר, זה כמעט בלתי אפשרי היה, אבל הפנטזיה שקם דנטה והולך עם אחד מגדולי המשוררים, והם יורדים לשאול, אורפאוס, מין סוג, אבל לא להחזיר אנשים משם, לא להביא אותם חזרה לעולם שלנו, אלא לברר, לגמור איתם את השיחות, לנסות להשלים איתם, אולי
אבל במידה רבה, אבל במידה רבה חיים גם להמציא להם חיים אחרים, גם להוסיף להם קומות שאנחנו מצטערים שלא היו להם.
נו ודאי, אתה יודע, יש לפעמים כשאני חושב על הוריי, או אני חושב על אנשים שאני הכרתי אותם, אני אומר, אם הייתם חיים עוד קצת, הייתם יכולים לראות, נניח, לראות את הקורונה, לראות את הקמתה של המדינה, אני לא יודע מה, לראות את מלחמת יום כיפור, זאת אומרת, כאילו המתים החמיצו. אני חושב שהתחושה הכי, אחת התחושות שלי כלפי המתים, זה תחושת ההחמצה שלהם.
ואתה באופן אישי, אתה נוסטלגי חיים, או שאתה נקמן?
תראי, אני לא נוסטלגי, אבל אני גם לא נקמן. אני רוצה, מה שנקרא, אבא שלי אומר, צריך לגמור את החשבון. אתה יודע, הרי המשפט הברנרי הנפלא, אולי המשפט החשוב ביותר של הספרות העברית, שברנר כותב בסוף מכאן ומכאן, הוא אומר, כל החשבון עוד לא נגמר. ההוויה הייתה הוויית קוצים. ההוויה של, למשל, שלי עם אבי הייתה הוויית קוצים. והחשבון לא נגמר, והניסיון הוא לא לגמור כדי לצעוק עליו או כדי לכעוס עליו, אלא כדי לנסות להבין אותו. אני חושב שזאת הנקודה.
כדי לנסות להבין ולהיות רחום כלפיו, להגיד הוא עשה כך וכך כי הוא לא יכול היה אחרת?
לא, אני חושב, אני לא חושב שזה, לפחות זה לא הכיוון אצלי, אלא בעצם כדי להבין שאין לי מקום כל כך לכעוס עליו, כי גם הוא תוצר של זמן ושל תקופה ושל אסון. אז בסדר, אז הוא עשה מה שהוא עשה, אבל הכעס הוא לא דבר.
אני זוכר,
לפחות לטעמי, הוא לא דבר שמקדם אותך.
אני זוכר סיפור שסיפרת לרוני קובה, נדמה לי, בכאן 11, על כך שאבא שלך היה הורה מלווה לאיזשהו טיול, והילדים כמו ילדים עשו רעש גדול, והוא יצא עם הגטקס שלו, עם החנות פתוחה, נעמד מול כל החברים שלך וצעק עליהם. זה פדיחה נוראית.
וקילל אותם ברוסית, ומאז זה רדף אותי. זאת אומרת, אם אתה רוצה איזה הסבר מטומטם, מדוע עזבתי את ירושלים, וכולם שואלים אותי, הרי אתה סופר ירושלמי וזה. עזבתי, יש סיבות רבות, אבל הסיבה העיקרית שהייתי הולך בירושלים, הייתי שומע, יכול להיות שזה בכלל לא הושמע, אבל אני שמעתי שמרננים או שרים אחריי את השיר לא מרי ולא מרה, זאת אומרת, זה דברי הכיבושין או המוסר שאבא שלי הטיף
לילדים.
לחבריי. אז תראה, אנחנו מנסים לברוח, אנחנו מנסים לצאת מהדימוי או ממה שקרה לנו בילדותנו, ואנחנו רוצים להמציא את עצמנו מחדש. וברגע שאתה מבין שאי אפשר להמציא את עצמך מחדש, אתה רוצה לברר איתם מה בדיוק היה שם.
אתה חושב שהיית רחום יותר אל אמא שלך בחבלים מאשר אתה אל אבא שלך בצל ידו?
תראה, עם אמא שלי אין לי געגועים, כי כל מה שרצינו לדבר דיברנו. אני לא צריך להקים אותה מן המתים. לפעמים אני, אתה יודע, אני חולם כמה היא סובלת במחלתה, ככה בחלום, ואני מתעורר ואני מרגיש הקלה, אני אומר, אמא כבר מתה. המוות יש לו פנים רבות. הסיפור עם אבא היה אחר, הסיפור היה בעצם לנסות, אני אומר, לעבור לסדר היום איתו. זה החלום הגדול. טוב, תראה, אתה הרי גם התמודדת בעשייתך שלך עם הצל שההורים הטילו על חייך. וכל אחד איכשהו מנסה...
כמובן. אתה יודע, אנחנו מדברים על מוות של אחרים, ובוודאי מוות של הורים, זה חתיכת תיק ענק, אבל מה עם המוות שלך? גם איתו אתה מתעסק?
תראה, אני חושב התחושה, תראה, זה שאני מגמגם זה אומר לך שאני די מבועת מהשאלה שלך, אבל אם להיות אגון איתך, אני חושב שכל ימי אני, מה שנקרא, משווה את המוות לנגדי תמיד, ואני אומר, בוא תספיק לעשות מה שאתה רוצה לעשות, זה עכשיו, איך אומרים, פה רודוס, פה נקפוץ. מה שמאוד מפחיד, אני חושב, זה המחשבה שאתה הולך מפה והכל ימשיך הלאה. העצים ימשיכו ללבלב, ואני יודע מה, הים, אני עכשיו יושב בקיסריה ככה, אז הים ימשיך להקות בגליו אל סילי החוף, ואתה כבר לא תהיה כאן. והמחשבה הזאת, יש בה משהו גם מדחדך מאוד, וגם אולי אפילו מנחם.
וכשאתה שומע את חבר שלך, א' ב' יהושע, אומר לי כאן בתוכנית בשבוע שעבר, אני מייחל כבר למוות, אתה מבין אותו?
תראה, אני מבין אותו משום, אני יכול להבין אותו משום שמצד אחד איקה כבר איננה, והוא באמת היה מאוד קשור אליה, ומאוד, היא הייתה חלק בלתי נפרד מחייו. זאת אומרת, כל מה שהוא עשה, נניח, אם חלקו לו כבוד, אז הוא חלק את זה עם איקה וכו'. הדבר השני זה ייסורי הכאבים, ייסורי המחלה, שהם לפעמים כל כך בלתי נסבלים וכל כך מעייפים, שאני יכול להבין, אני יכול להבין אותו, אני הייתי רוצה עוד קצת בולי, אתה מבין, אנחנו לא רוצים לשחרר אותה. כן. אנחנו רוצים שהם יהיו עוד קצת איתנו. לשמוע אותו, לחוות אותו, היכולת להגיד, הוא אומר לי ולא הוא אמר לי, אתה יודע, זה... אבל אני יכול, כן, תשמע. הכאבים והאיסורים הם דבר איום ונורא.
עם מי אתה מפטפט בקול הפנימי שלך? את הדיאלוג שלך אתה עושה עם מי מהמתים?
אני... באמת, אתה שואל אותי שאלות, זה בסדר, לא שאני, אתה מאלץ אותי, היו לי שתי אחיות, חצי אחיות, הילדות של אמי, מנשואים ראשונים, והן גדולות ממני כמובן. ואם הן לא היו מתות אז, הן היו מתות מאז ועד היום. ואני איתם, אני משוחח איתם, אני שואל אותם איך אמא הייתה, מה היה לה. זאת אומרת, אני מנסה מה שנקרא, כמו איש ביון, אני מנסה לחלץ מהם מידעים, כמו שקוראים לזה בצבא. זה ה... אבל הן שיחות עבודות, אתה יודע, אתה יכול לדבר, הם אומרים משהו. והספר, תראה, אני אגיד לך מה עשיתי בספר. אם אנחנו... כתבה לי את זה עמיה ליבליך, הסופרת והפסיכולוגית, האישה החכמה הזאת. היא אומרת, מה שחיים עשה בספר זה שיטת הגשטלט. זאת אומרת, אתה, יש לך טענה אל מישהו, עכשיו את, אומרים לך בטיפול, אוקיי, אתה יושב על הכיסא הזה ואתה אומר מה יש לך טענות, ואז מבקשים ממך שתישב על כיסא אחר, ותדבר בקולו של זה שאתה בא אליו בטענות. תנסה מעצמך להוציא מחשבות או תחושות שהוא אמור לחשוב. וזה, יש בזה משהו, אתה יודע, ברגע, זה גם נכון לגבי קונפליקטים בתוך החברה הישראלית. זאת אומרת, עמידתנו, נניח, של הוותיקים האשכנזים מול אנשים שבאו בעליות הגדולות מארצות המזרח, או עם קשר, בלי קשר, עמידתנו מול האדם, מול בני האדם ה... ערבים שחיים איתנו, לידינו, מולנו, ותיכנס לתוך עולמם, תיכנס לתוך הכאב שלהם, תנסה בקולך שלך לדבר על מה מעיק להם, או מה מעיק עליהם, או מה כואב להם, או מה מטריד אותם. וזה התפקידה של ספרות, לתת לקולות המודחקים שבתוכנו, שאנחנו... אולי עותמים את עצמנו להם, לתת להם
אבל, כל. אבל אם, חיים, אם זו תפקידה של ספרות, בכלל של אומנות, של תרבות באופן כללי, אי אפשר שלא לומר שהסופרים של ימינו, הצעירים יותר, לא מועלים בתפקידם, כי הם לא עושים את התפקיד שאתה מדבר עליו.
אני, תשמע, אם יש לי תחושה עמוקה של אכזבה, לא נקודתית, אבל... אכזבה גדולה בתוך העניין הזה, אני חושב שזה אחד הדברים. הכתיבה היא כל כך, אכלו לי, שתו לי, הכל אני, הכל לא, בלי לנסות לתת קול לעוד אנשים. וזה מאוד מצער, אבל אני חושב, תראה, א', יכול להיות שזה חלק מאיזה אגואיזם של תקופה, ויכול להיות שזה יעבור להם, אתה יודע, גם הם יתבגרו. לא שאנחנו, אני לא אראה את זה, אבל אני מניח שגם הם יתבגרו.
אני רוצה לסיים את השיחה הזו ברשותך, חיים, ולשאול אותך על רגע משמח אחד שאתה זוכר מאבא שלך.
אוי, אני זוכר, זה היה רגע... מאוד מוזר. הייתי ילד קטן, אני זוכר את זה כמו היום, וזה היה בעיצומה של מלחמת השחרור, והיו הפגזות מפעם לפעם, והוא עמד לצאת מהבית, ללכת למחלבת תנובה, להביא תוצרת בשביל החנות, ואני באיזה מין פרץ של עירוף, אני נתליתי עליו ועל מכנסה ולא נתתי לו ללכת. אני ממש זוכר את הטקסטורה של הבת של המכנסיים שאני נאחסתי בהם. ואימא שלי אמרה, תראה, אם הילד אומר לך לא ללכת, אל תלך. וכ-20 רגע לאחר מכן נשמע, הייתה הפצצה, או איך קוראים לזה, נפלו פצצות של הליגיון. ובמקום שהוא היה צריך להיות, נפלה פצצה, וחבר שלו נהרג שם. זאת אומרת, אם הוא היה שם, הוא היה נהרג גם כן. בערב או למחרת, אותו יום זה נודע, ואבא שלי התפרץ בבכי, והוא חיבק אותי, הוא לא היה מגולח, הוא התגלח פעם בשבוע, אז היה ככה לקראת, כנראה אמצע השבוע, היה מאוד דוקרני, והוא בכה עליי, והרוק שלו והדמעות, ועפפו אותי, ואני זוכר את זה. זה היה רגע לימים, זאת אומרת, זה לא היה רגע נעים בזמן מעשה, אבל אחר כך כשהבנתי על למה הוא כל כך בכה, זה סוג של איזה מין תחושה של, איך להגיד לך, גאולה כזאת.
גאולה, גאולה ממש. תודה ששיתפת אותנו על הסיפור הזה. צל ידו, ספרו החדש של חיים באר, חיים לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה, תודה גואל, תודה, ואני מאוד מודה לך שהצלחת לדובב אותי, אני מקווה, אני יודע.
תודה חיים.
להתראות.